שלום רב למאזינים היקרים, מאזיני פינת ארץ חמדה, ארץ חמדת אבות, חמדת השם וחמדתם של ישראל. הפעם נעסוק בתקופה המודרנית בהכנת שלבים ראשונים לתקומת האומה וחיי האומה בארץ. ראינו כיצד נתחברו גורמים שונים לתקומת בית ישראל, גדולי התורה, תנועות עלייה, תחיית הלשון, היישוב החקלאי באיזה מידה, ועוד. הגיע הזמן לבניין הגוף הלאומי של ישראל כגוף אחד. בדומה לחזון העצמות היבשות, בו מתוארת תחיית המתים בשלבים שונים, כך החלה גם תחייתנו הלאומית, כאשר קרבו עצמות עצם אל עצמו, קרמו הגידים, הבשר, והגיע הזמן להתבונן ולראות כיצד מופיעה מתוך העצמות והגידים צורת אדם שלמה. הופעה זו של בית ישראל כאומה דרשה ייסוד גוף מדיני, שמעשיו יעשו בשם בני העם, ובזאת יינתן אופי לאומי לכל השייכים לבניה ובוניה של האומה. עמדנו על כך שזרי הגאולה נזרעו בארצות שונות. ראינו כיצד כל פזורה יהודית תרמה את חלקה לאותם זרעים. הרב חיים אבולעפיה מטורקיה, הרשש מתימן, הבעל שם טוב מפולין, הגאון מווילנה מליטא, אור החיים הקדוש ממרוקו, רבי משה חיים לוצאטו הרמח"ל מאיטליה, המעוררים הרוחניים ממזרח וממערב, הרב קלישר, הרב מוליבר, הרב יהודה אלקלאי, ראשוני המתיישבים שהגיעו ממזרח אירופה, הבילויים ואחרים, המסייעים ומליצי היושר מאנגליה ומצרפת, מונטיפיורי, הברון רוטשילד. רק ארצות מרכז אירופה עדיין נותרו מן הצד. הגיע התור ובא השגחה המכוננת את עמנו אל חידושו וכינסה את החלקים הנותרים לתת גם הם את חלקם בבניין הבית הלאומי. באותו הזמן הגיעו ארצות גרמניה, פרוסיה ואוסטריה, הונגריה, להשפעה חזקה על הפוליטיקה העולמית, וראו את עצמם, בעיקר הגרמנים, כבעלי זכות ובעלי כוח לקבוע ולסדר את העולם כולו. ארצות אלו תפסו מקום מרכזי גם בכוחם התרבותי שהתבטא בתחומי הפילוסופיה והספרות, כמו גם בתחומי האומנות והמוזיקה במקצועות השונים. בארצות אלו עמד עם ישראל במגננה קשה ביותר כנגד הלחץ התרבותי הנוכרי שאיים לבטל בהבל פיו את העדיפות הרוחנית והמוסרית של תורת ישראל. יהודים רבים נסחפו בגרמניה ובאוסטריה לכיוון ההתבוללות, ועמנו איבד בנים ובנות רבים שעזבו את דתם והתכחשו גם ללאומיותם. כניסה זו של יהודים רבים לתחומי ההשפעה החברתיים, הכלכליים ואחרים, הביאה בעקבותיה גלי אנטישמיות שלא הכרנו מקודם. להסתה מתוכננת שהשתמשה בתקשורת כתובה ובהתפתחות הטכנולוגית כדי להשפיל את בית ישראל, לא רק על אמונתו, כמו שהתרגלנו לכך כבר אלפי שנים, הפעם גם על מוצאו הגזעי ותכונותיו שינק מהדורות הקודמים. אנטישמיות כזאת החלה בלחץ מאיים ומשפיל, ובזכותה, לכאורה, שבו הביתה מחפשי דרך בין הגויים. העובדה שאנטישמיות נלחמה כנגד המוצא היהודי גם ללא מאבק דתי, הביאה כתגובת נגד חיפוש דרך לזהות לאומית גם ללא זיקה דתית. עובדות אלו, בנוסף למאורעות ולתמורות שחלו במזרח ובמערב, סללו את הדרך להופעת הציונות המדינית דווקא במרכז אירופה, מקום שבו הרעיונות הלאומיים היו מוכרים. חופש המחשבה והדיבור היה אפשרי, והחיפוש לזהות עצמית נדרש ביותר אצל אותם אלפים ורבבות שאיבדו את האמונה ואת התורה, אך לא רצו ולא יכלו לאבד את קשרם עם בית ישראל. נדרש זיק מעורר והאדם המתאים כדי שכל הדחפים הנזכרים יצטרפו ויגיעו לכלל בניין מעשי שעמנו יחל אליו מזה שנים רבות. את הזיק הציתה האנטישמיות שהתפשטה מגרמניה לצרפת בימי פרשת דרייפוס, והאדם שזכה לקלוט את אותו הזיק והפיח בו את האש היה בנימין זאב הרצל. בנימין זאב הרצל נולד בבודפשט בעשרה באייר, שנת הכתר, במניין הנוצרי 1860. אביו, יעקב הרצל, היה יליד זמלין שביוגוסלביה, ושם קיבל השפעה מהרב יהודה אלקלאי, שהיה רבה של הקהילה. כבר ראינו על ההתעוררות הגדולה שעשה הרב אלקלאי למען ארץ ישראל ולמען תחיית האומה. ידוע שאחר נישואיו שמר אביו של הרצל מצוות והיה חבר בקהילה יהודית דתית, ונהג לקחת את בנו בנימין מדי שבת לתפילה בציבור. בגיל 8 הכניסו אביו כחבר בחברה קדישה שעסקה בגמילות חסד עם המתים ועם החיים. הדברים נקראו מתוך שמה של אותה חברה שנקראה חברה קדישה מנחם אבלים. כך הוכשר בנימין הצעיר לקבל אחריות בעד החלשים בבני עמנו ולגייס כוחות על מנת להעלותם אל כבודם ואל יכולתם הראויה. אמו של הרצל, ילידת בודפשט, הושפעה מאוד מהתרבות הגרמנית ששלטה בכיפה באוסטריה-הונגריה. מתוך כך העריכה יותר עקרונות מוסריים מאשר מצוות מעשיות. הגורם השלישי שניתן לראות את השפעתו על הרצל בהמשך הזמן הייתה אווירה לאומית מיוחדת להונגרים שבלטה במאבקם באותם הימים לישות עצמאית, כפי שמאוחר יותר הופיע בצורת המדינה האוסטרו-הונגרית. כבר ממנו הוריו באותם הימים חלם הרצל על גאולת עמנו שתבוא על ידי משיח, ובחלומותיו קשר את הגאולה עם משה רבנו. בחלומותיו ראה שגם הוא משמש חוליה בתוך אותה השתלשלות גואלת. בחגיגת הבר מצווה נאם הרצל נאום שהכין בעצמו, ובדבריו נשבע להישאר נאמן ליהדות בכל התנאים ובכל המסיבות. לפי עדות קרוביו, התחיל בנימין הצעיר להתעניין מאז אותה מסיבה בדברי ימי עמנו. באותו בן 18 נפטרה אחותו היחידה. כתוצאה מפטירתה עזבה משפחתו את בודפשט ועברה לוינה, שהייתה באותו זמן מרכז התרבות הגרמנית. וינה של אותם הימים שימשה כארץ לתנועות מהפכניות לאומיות וחברתיות מסוגים שונים. באותם הימים השתלטה גרמניה על מרכזי הכוח באירופה. אחרי שהכתה במלחמה את אוסטריה ואת צרפת, זכתה להשפעה גדולה מאוד על אירופה כולה, ועל התנהלות היחסים החברתיים בין המעצמות. מחוץ לאוסטריה ובתוכה שימשו דחפים למחשבות בדבר הצדק לאוטונומיה או לעצמאות לאומית בין העמים השונים, הן במרכז אירופה והן בארצות הבלקן שהיו משועבדים מתחת למעצמות השליטות. השפיע שם גם הקרבה לצרפת, בעלת הכיוונים המהפכניים שדרשו והכריזו על זכות החירות המלאה לכל אדם. כיוונים אלו העמידו במבחן את המלכויות ואת השיטות החברתיות והדתיות מאז פרוץ המהפכה הצרפתית. גם במעגל היהודי החלו מאמצי הגנה כנגד הכוחות האנטישמיים שהחלו לפרוח בגרמניה, באוסטריה ובצרפת בעקבות האמנציפציה. הרצל הצעיר, שזכה להיות ברוך כישרונות ובעל כוחות השפעה חברתיים גדולים, השתתף באגודות של סטודנטים בעלי אידיאלים של כבוד ושל צדק. באותם האגודות נתקל לתדהמתו ברעיונות האפלים של האנטישמים שפסו גם בקרב האקדמאים, שלכאורה היו אמורים להיות משוחררים מהמחשבות השפלות. הרצל פרש מהאגודות והחל לחפש כיוונים לפתור את מה שנחשב אז הבעיה היהודית. באותם הימים צעד ראשון שהיה זהה לכיוון מחשבה של רבים מבני דורו בארצות מרכז אירופה. הניסיון לפתור את צרותינו על ידי התבוללות בין הגויים, מתוך מחשבה כי השוני החיצוני הוא הגורם לשנאה, ועל ידי תשטושו ניתן להתגבר על אותה שנאה. הרצל, ששימש כעיתונאי בעיתון החשוב של וינה, נשלח לסקר מאורעות בצרפת מטעמו של אותו עיתון. שם נפגש שוב עם האנטישמיות, הפעם בצורתה הצרפתית. צרפת, שהייתה באותם הימים לאחר תבוסה במלחמה עם גרמניה, חיפשה קורבנות לתלות בהם את אשמת מפלתה. כך קרא הרצל כתבי פלסטר בשם צרפת המיוחדת. באותם כתבים הטילו הצרפתים האנטישמים על היהודים את אשמת מפלתם. הרצל הגה בדמיונו את הרעיון לנצר את היהודים כפתרון כולל. מובן שלא הייתה בזה שום אמונה או כניעה לנצרות, כי על פי תוכניתו חשב שהצעירים יתנצרו בעוד שהמנהיגים יישארו יהודים. התגלתה צורת חשיבה לפתור את הקשיים בדרך של התגוננות. השינוי הגדול בתפיסתו שהביא לכיוון חדש בחייו, ובעקבות כך גם בחיי עמנו, הגיע כתוצאה ממשפט שהתפרסם כמשפט דרייפוס. באותו משפט, דן בית דין צרפתי, קצין יהודי, באשמת בגידה במדינה, עם כל המשתמע מכך. הראייה שאפילו בצרפת, שוחרת החופש המשוחררת לכאורה ממשפטים קדומים, גם שם נשמעו צעקות ההמון מוות ליהודים, הביאה את הרצל לשינוי בכיוון המחשבה. הוא הבין כי אין ליהודים פתרון בתוך ארצות מושבם. הם חייבים מדינה משלהם. הרצל הנמרץ ובעל החזון, שהיה מזועזע עד עמקי נפשו, ישב וחיבר את הספר מדינת היהודים. אמנם כבר קודם לכן היו אחרים שחשבו על פתרון לאומי לעם ישראל, אולם הרצל צירף לחזונו את כוחותיו ואת כישרונותיו, ובזאת הרכיב גלגלים למרכבת החזון. הרצל, שגדל בחינוך שברובו לא יהודי, לא הבין את החשיבות העצומה והבלתי מתפשרת לבניינה של האומה דווקא בארץ ישראל, ארץ המכורה בארץ העתיד. בשלב מסוים חשב על ארגנטינה כפתרון מקומי לבני עמנו. רק מאוחר יותר חזר לרעיון הטבעי של בניין ישראל בארץ, כשהבין עד כמה עצום וחזק שמה של ארץ ישראל בלבבותם של המוני העם. ניסיונותיו הראשונים לקשור קשרים עם העשירי היהודים כדי לקבל את עזרתם לתוכניתו, העלו חרס בידו. אז החליט לפנות אל העם ולשתפו במלאכת התקומה. לשם כך תכנן הרצל בעזרת חבריו לרעיון, ארגונו של קונגרס ציוני ראשון. הרעיון שנזרק לחלל נפל על קרקע פוריה של יהדות מזרח אירופה, שכבר היו בה תנועות חובבי ציון בארצות השונות. במזרח אירופה לא הצטמצמה הבעיה היהודית בשאלות של כבוד לציבור או צדק ליחידים. שם הייתה זו שאלת קיום ממשית. מיליוני יהודים היו שם מדוכאים ונלחצים תחת המגף האכזרי של השלטון הצארי הרוסי. שם היו צפויים לאובדן חיים ממשי כתוצאה מהפוגרומים האכזריים. הם קיבלו את הרעיון שנזרק עליהם כחבל ביד טובע. וכך הצליח הרצל בזמן קצר לזכות לתמיכה המונית שאפשרה את הוצאתו לפועל של רעיון הקונגרס. דווקא במרכז אירופה, ערס גידולו, לא זכה הרצל לתמיכה גורפת. יהודי האמנציפציה שחששו לגורלם, הם קימו כל מחאה בטענות שונות ומשונות. ביניהם הייתה טענה כי מדינה יהודית לאומית עומדת בניגוד לייעוד המשיחי של היהדות. בין המתנגדים היו אפילו חוגים דתיים שראו בציונות סכנה לקיום היהודי בין הגויים. מובן שבהסתכלות אמיתית על עברו של עמנו ועל דברי התורה, הנביאים ודברי חז"ל, ברור שההפך הגמור הוא הנכון. עתידו האמיתי של ישראל הוא רק בבניינו בארצו, ורק שם מובטח קיומו. קיום שאיננו מתבדל מהגויים, ועד רבה, בניינו השלם יכול למלות את הייעוד להאיר לעולם כולו את תורת השם הבאה מציון. ההסתגרות הזמנית שבה אנו חיים, מטרתה לאפשר את צמיחת כוחותינו המקוריים ללא השפעה זרה, אבל בסוף התהליך יש מקום להתקשרות ויצירת יחסים עם כל עמי העולם. קשר המשפיע ומחיה כמו הלב באיברים. כדברי הכתוב, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. מחאתם של המתנגדים שימשה בידי הרצל וחבריו כאמצעי וזרז נוסף להמשך דרכם. לשם הפצת השפעתו יסד הרצל שבועון פוליטי בו פרסם את דעותיו, וכך נהפכה ההתנגדות לבומרנג בידיהם של הנזכרים. בסוף שנת תרנ"ז למניינם של הנוצרים 1897 התכנס הקונגרס הציוני הראשון בבאזל שבשוויץ. הכינוס נערך ברוב עם ובהדרה מלכותית, שבעצם קיומו הייתה בו הכרזה על תחייתו של עם ישראל. בכנס השתתפו אישים חשובים מכל קצות אירופה, ובהם רבנים, סופרים, אנשי רוח ואנשי מעשה גם יחד. בכנס נשבעו סקירות קשות מאוד על מצבם של היהודים במזרח ובמערב, אך יצאו ממנו גם קריאות אל העולם להכיר בזכותנו למולדת חדשה ישנה בארץ ישראל השייכת לעם ישראל. בקונגרס נתקבלו החלטות שונות על הקמת מוסדות שיעסקו בבניין. ביניהם נתקבלה החלטה על הקמת קרן קיימת לרכישת אדמות, ייסוד אוניברסיטה עברית ועוד. העקרונות לפעילות התנועה הציונית קבעו את יישובה של ארץ ישראל על ידי עובדי אדמה ובעלי מלאכה. את חיזוק הקשר היהודי וההכרה הלאומית בכל העולם וארגונה של היהדות כולה מסביב לבניין הארץ. מתוך רצון לאחד מסביב לרעיון גם את היהודים הרחוקים מתורה, החליטו לא לתת דגש לערך האמוני הדתי של עם ישראל, הן ביחס לאומות העולם והן ביחס לצורת המדינה שתקום. כאילו ניתן להקים מדינה לעם ישראל כשבמרכזה לא תעמוד התורה. מין תחיית המתים ללא נשמה. נראה שטעות זו שנבע מהרצון להתחשב בחולשות המציאות הייתה באוכריה של התנועה הציונית, ועד היום אנו סובלים מאותה טעות. גישה זו גרמה להתרחקותם של רוב החרדים לדבר השם, שהדאגה לאמונה הייתה יקרה בעיניהם לא פחות מהדאגה לחיים. מתוך כך ראו בהקמת מדינה ליהודים שאין ביהדות סכנה שאיננה פחותה מסכנות הקיום בין פראי האדם שבנכר. מובן כי כאשר כוחות הרוח העיקריים של העם לא תמכו באותו רעיון, היה אותו החזון רעוע ביסודו כניצב על קרעי תרנגולת. ואף על פי שעצם הקמת הקונגרס היה בה משום תנופה גדולה לעמנו במצבו הנורא, עדיין היה חשש גדול להמשך עמדתו של אותו חזון. אבל מעבר להישגי הקונגרס, שאולי היו דלים בעיקרם, הייתה בעצם פתיחתו רושם אדיר שנעשה הן על בני עמנו בכל העולם והן על הגויים ששמעו עליו. אחד הסופרים שנוכח ברגעי הפתיחה מתאר את הרגשתו שביטאה רחשי ליבם של הצירים והקהל שהיו באותו מעמד, וכך כתב: אין זה אותו דוקטור הרצל שראיתי ועד עתה. רק בערב האחרון לקחתי דברים ממו. דמות מלכות נפלאה מופיעה לפנינו. אין זה אותו דוקטור הרצל מבינה. אחד מצאצאי בית דוד הוא שקם מקברו, והוא מעולף יופי וגדולה שבדמיון ובאגדה. העולם כולו אחוז תמיהה, כאילו פלא היסטורי התרחש ובא. 15 רגעים רגש הכל וסער מקריאות של התלהבות ותרועות, מחיאות כפיים ונפנוף מטפחות. דומה כאילו החלום הגדול, חלום אלפי שנים של עמנו, הולך ובא. כאילו משיח בן דוד הוא העומד כאן לפנינו. ואיזה חפץ אדיר קם בלבבי, מעין התקפה פנימית, לקרוא לתוך ים סוער ומתלהב זה בקול גדול, יחי המלך. זאת הייתה נקודת הפתיחה של התעוררות העם כולו, שבעקבותיה הלכו ובאו תהליכים עד שסוף סוף קמה בפועל מדינת ישראל. כאן נסיים, ובעזרת השם נעמוד על דרכה הפוליטית של הציונות בשיעור הבא, ועד אז בשורות טובות מן הארץ ומכל עם ישראל, מקרוב ומרחוק, ישועות ונחמות, והחודש הזה יהיה לנו לאורה ושמחה. אמן כן יהי רצון.